ושם בעצם הנזיר טען שההבדל בין צורת החשיבה החזותית והשמעית זה לא רק הבדל שקיים בין חשיבה תורנית לבין חשיבתו של אריסטו, אלא גם מול חשיבתו של אפלטון. למרות שאפלטון הוא לכאורה הרבה יותר קרוב לצורת החשיבה השמעית, אריסטו לא מכיר בקיומן של צורות. זה לא דבר קיים מבחינתו, זה איזושהי פיקציה, בידיון של של החשיבה או ההכרה האנושית. ואפלטון כן מכיר בזה, והוא בנה לעצמו איזשהו עולם של אידאות ששם האידאות קיימות, וזה לכאורה זו לכאורה גישה שקצת יותר קרובה לגישה השמעית. אבל בכל זאת הנזיר טוען שעדיין אפלטון שייך לאגף היווני החזותי של המשוואה. אז הסברנו את זה, כך שאפלטון בדיוק כמו אריסטו תופס את הדברים דרך צורתם ולא דרך חומרם. אז אמרנו שבעצם ההיגיון השני זה איזשהו ניסיון לתפוס את הדברים דרך הדבר שלעצמו, כן, במינוח של קאנט, או דרך החומר של הדבר ולא דרך הצורה שלו. לא כמו שהחושים עובדים, שהחושים בעצם עובדים על הצורה של הדבר או קולטים את הצורה של הדבר, יכול להיות שאפילו קיימת רק שם הצורה, שדיברנו גם על זה. אבל ההיגיון השני לטענתו של הנזיר זו בעצם איזושהי תפיסה אחרת, לא רק חשיבה אחרת אלא גם הכרה אחרת, שההכרה הזאת בעצם פונה לא אל הצורה של הדבר אלא אל החומר שלו, אליו עצמו, אל אותו אחד שהצורה מאפיינת אותו. צורה זה מאפיינים, כן? מאפיינים, תיאורים של הדבר, תכונות של הדבר, זה הצורה של הדבר. והדבר עצמו זה אותו אחד שהמאפיינים האלה מאפיינים אותו. אותו אחד זה יכול להיות הן עצם והן מושג, כמו שאמרנו. אז במובן הזה אפלטון עדיין נמצא באגף של אריסטו, בגלל שגם אפלטון כשהוא מנסה לתאר דברים הוא מתאר אותם דרך קטגוריות בדיוק כמו אריסטו, רק שאתל אפלטון הקטגוריות גם הן קיימות כשלעצמן, זה כל ההבדל. אבל עדיין כשהוא מנסה לתפוס דברים, אפשר להשתמש במונח אחר שדיברנו עליו, אז הוא מנסה לתפוס את זה באופן מדעי, תפיסה מבחוץ, תפיסה של סיווג, של מה זה הדבר הזה במונחים כלליים. הרי מה זה תכונות של דבר, מאפיינים של דבר? תכונות ומאפיינים, הטבע הבסיסי שלהם זה שהם לא שייכים לדבר אחד, לעצם אחד. זה תכונות ומאפיינים תמיד מאפיינים קבוצה של דברים, נכון? זאת אומרת, כחול, זה דבר שמאפיין המון דברים, כחולים, מרובע, ריח טוב, ריח רע, יפה, לא יפה, כל מיני קטגוריות כלליות, אלה בעצם הקטגוריות שאנחנו משתמשים בהן כדי לתאר עצם. כשאנחנו רוצים לתאר את העצם עד הסוף, אז אנחנו מנסים למצוא את המכלול שעד כמה שאפשר לתאר רק אותו. אבל המכלול הזה מורכב מאוסף של מאפיינים, אוסף של תכונות, שבעצם כל אחד מהם הוא מושג כללי. ולכן, וזה מצד אחד, דיברנו על זה קצת, מצד אחד זה מה שמאפשר גם לסווג עצמים אחד מול השני ולא להתייחס אליהם כאל דבר של עצמו, לחיות אותו ולא לדעת מכל השאר. כל צורת החשיבה המדעית זה צורה שמנסה להעמיד דבר מול דבר, להגיד שהעצם הזה הוא כך והעצם ההוא הוא לא כך, העצם הזה הוא הרבה והעצם הזה הוא מעט, החברה הזאת היא כזאת והחברה היא לא כזאת. זאת אומרת, לנסות לסווג תמיד את הדברים אחד מול השני, להעמיד אותם באיזשהו סדר, אבל כל סדר מניח איזשהו ציר שמשותף לכולם. לכן כל סדר בעצם מניח מאפיין או תואר או חלק מהצורה, כאשר כל דבר כזה הוא מושג כללי, מושג שמאפיין הרבה דברים. ולכן זה תמיד תפיסה מבחוץ, זה לא תפיסה של הדבר עצמו. אתה רוצה לתפוס את הדבר עצמו, אז כמו שדיברנו על אנתרופולוגיה בדוגמה שנתנו, אז זה לחיות בתוך השבט ולא לנסות לסווג אותו אם הוא מאמין באלילים מהסוג הזה או באלילים מסוג אחר, אם המבנה המשפחתי שלו הוא כזה או המבנה המשפחתי שלו הוא אחר. זה תמיד הכלים המדעיים להסתכל על דברים, כדי לנסות לסווג את השבט הזה מול שבטים אחרים. איך עושים את זה? משתמשים במערכת מושגים כללית, שהיא נכונה כמערכת מושגים, היא נכונה לכל השבטים. כל שבט תופס מקום אחר בתוך המערכת הזאת. זה הרבה אלילי, זה מעט אלילי. זה תא משפחתי של שניים, זה תא משפחתי של 18. אבל אצל כולם מדברים באותם מובנים. זאת אומרת, המובנים של תא משפחתי, של אלילים שאותם השבט הזה עובד, זה מושגים כלליים. ועכשיו אני מנסה למצוא איפה השבט הזה נמצא במושגים הכלליים. זאת תפיסה מדעית. זאת תפיסה שעובדת מבחוץ, דרך המושגים, דרך הצורות לתפוס את הדבר. לעומת זאת, התפיסה השמעית זאת תפיסה שלא עוברת דרך המאפיינים. המאפיינים הם נגזרים. המאפיינים הם לא האמצעי לתפוס. אני מנסה לתפוס את הדבר עצמו, להבין מה זה. לחוש, נקרא לזה אפילו, לא לחוש, לחוש בשכל. לתפוס מה זה. ואחרי שתפסתי מה זה, אז אני גם אולי גם מבין את המאפיינים יותר טוב, אולי. למרות שאת ההשלכה לגבי המאפיינים כלליים, אני לא בטוח שזה עוזר לעשות. ודיברנו על זה קצת, שיכול להיות שההתקדמות המדעית התאפשרה דווקא בגלל שוויתרנו על ההבנה, והסתפקנו בתיאור. אבל בכל זאת, יש פה איזושהי תפיסה יותר עמוקה, יותר אמיתית של הפרט כפרט. לא איך הוא עומד מול השאר, אלא הוא עצמו, להבין מה זה הוא עצמו. זו תפיסה אחרת לגמרי, זו תפיסה שפונה אל החומר. לא אל הצורה. הצורה היא דבר שאולי איכשהו יוצא מזה, אבל אני תופס את הדבר עצמו. לא את איך הוא מתבטא בעיניי. אחרי זה הוא גם מתבטא בעיניי. אבל אני מתחיל מהחומר, לא מהצורה. התפיסה המדעית זה להתחיל מהצורה. עכשיו, בסיווג הזה, גם אפלטון וגם אריסטו נמצאים באגף המדעי. בעצם יוון זו שיצרה את המדע המודרני. הוא יצא משם, מבחינה תרבותית וגם מבחינה עניינית. הוא יצא משם. הוא יצא משם בגלל שגם אפלטון וגם אריסטו בעצם מייצגים תפיסה של הדבר דרך המאפיינים. יש ביניהם איזשהו ויכוח מה משמעותם של מאפיינים כאלה. היום המאפיינים האלה הם דברים, או שהמאפיינים האלה הם צורות הסתכלות שלנו. אבל זה לא משנה, הם עדיין תופסים את הדבר דרך המאפיינים שלו ודרך, לא דרך הדבר עצמו. לא דרך, כן, ידיעה במובן של חיבור. אז במובן הזה אמרנו בפעם הקודמת שאפלטון ואריסטו שניהם בעצם נמצאים באגף החשיבה החזותית. יכול להיות שאפשר להוסיף עוד משהו, עוד נקודה שהיא אולי אפילו לא פחות חשובה, ויכול להיות שגם יש איזשהו קשר מסוים בינה לבין הנקודה הקודמת. אפלטון תופס את הצורה כדבר הגבוה יותר. יותר גבוה מהחומר. זה לא נשמע מפתיע למי שרגיל לספרים של פילוסופים של ימי הביניים ואפילו של המערל. הם תמיד תופסים את זה כך. אבל במובנים שאנחנו נותנים למושג חומר וצורה, אז אני חושב שברור לגמרי שבמובנים האלה הנזיר טוען שהחומר הוא גבוה יותר. במובנים שאנחנו נגדרנו לחומר וצורה. החומר הוא גבוה יותר. החומר זה הדבר שהוא הבעלים של הצורה. אני לא מדבר לחומר במובן של אוסף המולקולות והצורה זה הריבוע שמסתדרות. אלא חומר וצורה באותם מובנים שאנחנו הגדרנו בפעם שעברה, נכון? חומר וצורה במובנים שאנחנו הגדרנו אותם, במובנים האלה הנזיר טוען שהחומר הוא גבוה יותר. וכאן באמת הוא נמצא גם נגד אריסטו וגם נגד אפלטון, גם כאן, כמו בנקודה הקודמת. גם אפלטון שמאמין שהאידאות קיימות, שהקטגוריות, שהצורות התפיסה או המאפיינים הם דברים שקיימים, הוא שם אותם באיזשהו עולם רוחני גבוה יותר, משמעותי יותר. זאת אומרת, מבחינתו, הצורת ההסתכלות האפלטונית זה שהיה איזשהו חומר יולי, כן? זה מה שבדרך כלל מכירים מהאפלטוניות, חוץ מהאהבה האפלטונית. מה שמכירים בדרך כלל מהאפלטוניות זה שהיה איזשהו חומר יולי, שחסר תכונות, חסר צורה, ואז יצקו לתוכו צורה. אז זה בסדר גמור, אבל הקונוטציה היא שהחומר הוא באמת נמוך. וכשהוא קיבל צורה הוא נהיה אמיתי, הוא נהיה ממומש, הוא נהיה משמעותי. זאת אומרת, הצורה זה הדבר הגבוה שהוא בא לידי ביטוי כשהוא מאפיין את החומר. החומר הוא האופן שבו הצורה מתממשת. אבל הצורה זה הדבר הגבוה יותר, כמו שהמערל כותב בכל דף כמעט, ופילוסופים של ימי, פילוסופים יהודים, אני חושב, שימי הביניים גם כותבים בדרך כלל בכיוון הזה. וכאן, בעניין הזה גם, זאת נקודה נוספת, שבה אפלטון ואריסטו שניהם עומדים באגף החזותי ולא באגף השני. זאת נקודה שהיא קשורה קצת לקודמת, אבל היא עדיין אחרת. בעצם לפי התפיסה שהנזיר מציע, של ההיגיון השני, התפיסה הזאת אומרת שהחומר הוא גבוה יותר. ומי שעוד פעם, מי שרגיל לטרמינולוגיות שהזכרתי קודם, הוא קצת, זה קצת מתיק לו קביעות מהסוג הזה, אבל צריך להפנים טוב את ההגדרה של חומר וצורה שאנחנו משתמשים בה כאן. אני חושב שבמובן הזה, לי זה לגמרי פשוט שזה כך. שהחומר הוא דבר יותר פנימי, יותר עמוק, יותר רוחני, יותר בסיסי, יותר גבוה, כל המובנים שבדרך כלל מייחסים לצורה, כאן הייתי מייחס לחומר, כן.
הגדרת היחמר בצורה מופיעת
בפישהו צורה ונזרת? אני לא מכיר, אני לא מכיר. ו... תראה, הרב הנזיר בכלל את הצורה מכניס פה, הוא מכניס פה אותה מדי פעם כמו שאנחנו רואים, אבל הוא יותר מסתכל על הסתכלות ועל ראייה ושמיעה, הוא לא מדבר כל כך על האספקט של חומר וצורה. אני מתרגם את זה כך בגלל שאנחנו רגילים לדבר על המושגים האלה משנה שעברה, אז אני ממשיך להשתמש בזה, אבל אני חושב שגם לזה הוא מתכוון. אני לא זוכר מקום שבו הוא מגדיר את זה, מגדיר את המושגים האלה, אבל ההגדרות האלה מופיעות, וזה אנחנו, זה בשנה שעברה דיברנו, ההגדרות האלה למרבה התדהמה, וזה המשפט הבא שעמדתי להגיד פשוט, ואני כבר ממשיך, ההגדרות האלה מקורן באריסטו, זה הדבר המפתיע. זאת אומרת, ההגדרות של חומר וצורה, לא יודע, מקורן, המקור הראשון שאני מכיר לעניין זה אריסטו, שההגדרות לחומר וצורה כמו שאנחנו מגדירים. ולכן, מה שמעניין פה זה הנקודה הבאה, זה, אני, מי שיכול, מי שרוצה יכול לקרוא גם ב, יש ערך חומר וצורה באנציקלופדיה העברית, אפשר להסתכל שם, חומר, לא חומר וצורה, ערך חומר. ויש בספר של ברגמן על מבוא לתורת ההיגיון, זה אני צריך לחפש, אבל אני זוכר שגם שם הייתה הגדרה הזו, הגדרה הזאת הופיעה גם שם. מדבר על עקרון האינדיבידואציה, מה שאז הגדרנו, מה שדיברנו על חומר וצורה בשנה שעברה, אז הזכרנו את הקטע הזה אצל ברגמן. אז אני חושב שזה קצת לפני זה, אבל אני יכול למצוא את זה אחר כך. אבל בכל אופן, מי שמעוניין יוכל למצוא את ההגדרות שם. זה לא הגדרות שאני המצאתי, זה הגדרות שאני משתמש בהן, אבל לא, לא אני המצאתי. ולמרבה התדהמה, המייסד שלהם הוא אריסטו דווקא. אבל זה, אם חושבים על זה עוד רגע, זה לגמרי לא מדהים, כי יש לנו עוד תדהמה שמתעוררת פה, בסדר, הפילוסופים כבר התרגלנו שהם הולכים בעקבות אריסטו, והם יוונים במובנים מסוימים. הפילוסופים מכוון שלנו, כן, הרמב״ם, צעדי גאון, תלבבות, נגיד בשערים הפילוסופיים שלו וכולי, הם בעליל פילוסופים יווניים, אבל צורת החשיבה הפילוסופית שלהם, לא, התכנים לא תמיד, אבל צורת ההתייחסות לדברים היא צורה יוונית. אבל המערל הוא לכאורה אנטיתזה, דיברנו בשנה שעברה בהקדמה למערל, אז דיברנו על ההבדל בין פילוסופיה יהודית, יש בכלל דבר כזה, אני רוצה לומר שאין, לבין מחשבת ישראל. והמערל הוא בעצם אולי המייסד של הדיסציפלינה הזו שנקראת מחשבת ישראל, של ה... היו מזה, זאת אומרת, הוא לא המציא לגמרי יש מאין, היו לפני זה, זה מופיע גם בראשונים, במפרשי התורה פה ושם, בעל הכתב, אבל... מה? כן, נכון, אבל אני חושב שכ... למה שזה הפך היום, זה באותו מובן שרב חיים, גם רב חיים לא צמח יש מאין, אבל הוא בכל זאת נחשב איזושהי אבן פינה בהתפתחות של שיטת הלימוד הישיבתית. משה קצות לפניו התחיל את זה כבר, ואת כל דבר קורה באיזשהו מקום קצת הדרגתית. ויש נקודות שלהם אפשר איכשהו להתייחד, בכל זאת כנקודות התחלה. אני חושב שהמערל הוא ללא ספק נקודה כזאת. ודווקא אצלו מוזר, לאור הקביעות האלה של הנזיר, לגלות שהוא באופן עקבי קורא לצורה, הדבר, הצורה זה צורה דבר גבוה יותר, הנשמה זה צורה, הגוף זה חומר. אבל זה, שתי התמיהות האלה רבי התליה כמובן. המערל כמובן מדבר על חומר וצורה, לא במובנים שלנו. המערל מדבר על חומר וצורה, באמת במובן של החומר זה הביות של הדבר, החומר, במובן הרחובי. והצורה זה המהות שלו, נקרא לו, זה כמעט קרוב להיות ההפך, זה לא אותו דבר, ודיברנו גם על זה שנה שעברה, אבל זה קרוב מאוד להיות ההפך מהאופן שאנחנו משתמשים. ולכן בעצם המערל, נכון שהמושגים, והמושגים האלה מופיעים בשתי המשמעויות בהרבה ספרים, וצריך להתרגל לזה, שכל מקום צריך לדעת באיזה משמעות מדברים על חומר וצורה, כשקובעים מי גבוה ומי נמוך, וזה עסק מאוד לא פשוט. אבל... אבל דווקא בגלל שהמהר"ל מדבר על המושגים האלה במשמעות שונה, אז בסדר גמור, זה לא צריך להפריע לי. באמת החומר במובן של המהר"ל זה הדבר הנמוך, והצורה זה הדבר הגבוה. אבל החומר במובן שאנחנו מדברים עליו, מה שאצל אריסטו דווקא זה מופיע בצורה, אריסטו הוא זה שיסד את המובן הזה שאנחנו מדברים עליו. ברגמן מגדיר ככה את החומר והצורה של אריסטו. למרות שאצל אריסטו יש מקומות שבהם אולי זה לא נראה ככה, ברגמן תפס שזה המושגים חומר וצורה, זה משנתו של אריסטו, כן? אבל דווקא בגלל זה באמת אריסטו נמצא בצד השני של המשוואה, כי בדיוק בגלל שהוא את החומר וצורה גם מגדיר כך, ובכל זאת הוא תופס את החומר כנמוך, הצורה היא כל כך רוחנית וגבוהה וזה שהיא לא קיימת אפילו, כן? זאת אומרת, זה משהו, זו פיקציה. אבל החומר זה הדבר הפסיבי, היבש, אתם מבינים? בדיוק באותו מובן של אפלטון. ואצל אפלטון הצורה היא קיימת, אבל היא קיימת בעולם גבוה. היא לכאורה קצת פחות רוחנית מאריסטו. אריסטו היא כל כך רוחנית שבעצם לא דבר קיים בכלל. הוא לא קורא לזה קיים. אפלטון מוכן לקרוא לזה דבר קיים, אבל בעולם גבוה, בעולם האידאות, זה דבר יותר רוחני, יותר עמוק, יותר בסיסי. אז לכן דווקא בגלל שאריסטו ואפלטון משתמשים בחומר וצורה במובן, אפלטון לא בטוח לגמרי, אני לא יודע, אבל דווקא בגלל שהם משתמשים במובן הזה שאנחנו מדברים עליו של חומר וצורה, דווקא בגלל זה הם בצד השני של המשוואה. כי למרות השימוש הזה במושגי חומר וצורה, אצלהם החומר הוא החשוב יותר. הוא הפחות חשוב, סליחה. הצורה היא החשובה יותר, היא העמוקה יותר, היא הרוחנית יותר. ולכן, במובן הזה, הם תופסים דברים דרך הצורה שלהם. הצורה של הדברים, זה האופן לתפוס. ועל זה דיברנו בשנה שעברה, שבעצם מכאן נגדרה כל ההסתכלות האסתטית, אפשר לקרוא לה. אני לא מדבר דווקא על אומנות, אלא צורת הסתכלות, שאפשר לקרוא לה הסתכלות אסתטית על דברים, שבעצם תופסת אותם דרך המאפיינים שלהם. שבעצם אומרת שנגיד יהודי, זה המושג יהודי, זה מי שמקיים את ההגדרה א' ב' ג'. התפיסה שאומרת שהדבר זה פשוט אוסף המאפיינים שלו, זה הדבר. אין משהו מעבר לאוסף המאפיינים, אין את הדבר עצמו, כי הצורה זה הכל. זאת אומרת, חומר יש אולי לא יודע מה, אבל זה או שזה פיקציה או שחומר במובן המהר"לי, אבל זה לא, אין משהו מאחורי הצורה, אין משהו שמתמיד גם אם הצורה השתנתה, אבל זה דיברנו בשנה שעברה. אז לכן במובן הזה זאת עוד נקודה שבה גם אפלטון וגם אריסטו נמצאים בצד החזותי של התמונה ולא בצד השני, כן, של התמונה. יש פה מיצג נקרא, זה לא תמונה, שחלקו חזותי וחלקו שני. תמונה זה דבר חזותי, כן. כן, בדיוק, אופן.
אני מבין מה
המשמעות הדירוג
של גבוה
ונמוך
אצל רב הנביא,
או דתי, או משהו כזה. לא, לא מדבר, זה גם מצויות לא דתי. זה לא מתחיל בדת, זה מסתיים בדת. זאת הגדרה פילוסופית, זה יותר רוחני, מה זה קשור לדת? נכון, שאם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אז אתה מבין שרוחני זה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא, יש הבדל, הוא הבדל במישור הפילוסופי לגמרי, אתה לא צריך לקבל שיש קדוש ברוך הוא בשביל להבין את ההבדל הזה.
האם חומר עצם הדבר הוא דבר
קומי ורוחני? הדבר עצמו, כן, ודאי, הוא ישות מופשטת, הוא ישות מופשטת, אני לא מתכוון להגיד לא קיימת, זה בדיוק עוד זיהוי שנובע מהעמדה היוונית. זה להגיד מופשט זה להגיד לא קיים, אז זה בדיוק הנקודה, זה מופשט אבל כן קיים. זה קיים באופן מופשט, זה לא עצם, זה לא משהו רוחני יותר. לא יודע איך להגדיר רוחני, זה מושג, זה מושג בסיסי. מושגים בסיסיים קשה להגדיר. יכול להיות אולי שבגלל זה גם נובע עוד הבדל שראינו בין הנזיר לבין אפלטון, מהתפיסה של הנזיר לבין אפלטון. שהערנו על זה בכל בכמה מקומות, אני חושב שלגבי הקיום של, שהנזיר מציע תפיסה של אידאות קיימות בעולם הזה, לא בעולם גבוה של אידאות. אברהם אבינו אצלו היה אידאה, זוכרים שהוא דיבר על רבי ידעיה הפנימי, אז הוא דיבר, המחלוקת שלו עם הרשב"א שם וכתב ההתנצלות שם בשו"ת הרשב"א, אז הוא דיבר שם על התפיסה של אברהם ושרה כחומר וצורה. זה לא סמלים, הוא מתכוון באמת, זה לא שאברהם ושרה זה סמלים. אברהם ושרה הם עצמם החומר והצורה, זה לא סמל, זה לא משהו, זה לא תיאור ספרותי של המושגים, זה עצמו. זאת אומרת, הצורה גם היא דבר שקיים פה, הרעיונות, המושגים מיוצגים על ידי אנשים, אבל המילה מיוצג שאני משתמש בה כאן היא לא ייצוג במובן של משל ונמשל או סימן ומסומן, אלא זה הרגליים של המושג שראשו נמצא שם ורגליו פה. כן, ההיטל שלו על עולם העשייה, של כל מושג יש שיעור קומה, שנתחיל מלמעלה עד למטה. ההיטל שלו למטה בעולם העשייה, בעולם הנמוך, זה אברהם אבינו, של מושג החסד למשל, או של מושג הצורה על פי הצורה שלהם. גם הם דרך אגב, החומר והצורה הם, אני הייתי קורא לאברהם חומר ולשרה צורה. והם קוראים לאברהם, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, הם קוראים לאברהם צורה ולשרה חומר, כי הסיווג הוא יווני. הסיווג הוא יווני. גם הרעיונות היהודיים מנוסחים בצורה יוונית. אני יודע, זאת תפיסה, זאת אומרת, זאת לא השמצה, זאת אומרת, יש יהודים, יכול להיות שיש יהודים שהם מקבלים שזו תפיסה נכונה, אני חושב שלא, זה לא, אין פה, זה לא האשמה, זה תיאור. יהודים חשובים, הם לא, אבל... עוד הערה אחת, כן, אז בעצם אולי נגמור את מה שרציתי להגיד. אז האידאות, לפי התפיסה שהנזיר מציע, לא כמו אפלטון, הן לא קיימות למעלה, הן קיימות פה. אבל פחות גם פה. למה? כי הצורה זה לא דבר גבוה יותר. גם הצורה זה דבר קיים, וגם החומר הוא דבר קיים, ולעצר, בהרבה מובנים, דווקא החומר הוא יותר רוחני, יותר גבוה, יותר מופשט מאשר הצורה. אז לא בונים לצורה איזשהו עולם גבוה, והחומר מתנהל פה. אלא הצורות גם הן קיימות פה, הצורות במובנים שלנו. ומי ששמע פעם, אז במסתר מדברים על עולם היצירה ועולם העשייה. אז הצילות בריאה, יצירה, עשייה. אז היום הסדר הוא בסדר יורד, הצילות בריאה, יצירה, עשייה. אבל לפני השבירה, אז עולם היצירה ועולם העשייה היו באותו גובה. רק השבירה גרמה לעולם העשייה לרדת מתחת לעולם היצירה, ובהקדמה למערל אנחנו זיהינו את העולמות האלה גם כן עם המנגנונים האלה של חומר וצורה. אנחנו אמרנו שבריאה זה יש מאין, זה החומר, זה הדבר עצמו. יצירה זה משור של צורה. גם בעולם היצירה קיימות הצורות הנבדלות, המלאכים. המלאכים זה בדרך כלל זה עולם היצירה, יש גם בעולם הבריאה, אבל דרך זה בעולם היצירה. יצירה זה משור צורה. לתת צורה לחומר של הבריאה, הבריאה זה ליצור את הדבר עצמו. הדבר עצמו נוצר יש מאין, לכן זה בריאה. הבריאה זה יש מאין, זה החומר. היצירה זה לתת צורה לחומר. ועולם העשייה זה כשהצורה תפוסה בחומר, אז יש עצם, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, זה עולם העשייה. כל שלושה הקבלית בנויה כך, כי החסד גבורה תפארת, חוכמה בינה דעת, כל השלושות בעצם בנויה כך. אז למעשה שם, באמת התפיסה, כמו שאנחנו תופסים אותה היום, בעולם התיקון, זו תפיסה שבה עולם היצירה נמצא מעל עולם העשייה. עולם הצורות נמצא מעל עולם הדברים. כן, הוא כאילו גבוה יותר, לכאורה. אבל א' צריך לזכור שלפני השבירה הם היו באותו גובה. השבירה גרמה לנו להיות יווניים קצת. אבל ב' זה רק להיות יווניים קצת. כי צריך לדעת שמעל עולם הצורות האפלטוני כביכול, עולם היצירה, יש את עולם הבריאה. זאת אומרת, עולם העשייה זה לא החומר, עולם העשייה זה החפץ המושלם, חומר פלוס צורה. מעליו נמצא עולם היצירה, שזה עולם, נקרא לו האידאות האפלטוני, באיזושהי אנלוגיה מסוימת, אני לא חושב שזה בדיוק זה, אבל זה פחות או יותר. אבל מעל זה באמת נמצא עולם הבריאה, כי עולם הבריאה הוא יותר גבוה. הדבר עצמו הוא הבעלים של הצורה, של המאפיינים, הוא אותו דבר שיש לו, שהוא מאופיין באותם מאפיינים ותיאורים. אז ברור שהוא קודם להם, הוא יותר עמוק מהם, הוא יותר גבוה מהם, הוא יותר קיים מהם, נקרא, קיים במובן האמיתי, לא במובן של שלם, החומרי. הוא יותר קיים מהם, הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, עולם הבריאה נמצא מעל עולם העשייה. אז גם אחרי השבירה, שכבר היצירה נראית כמו שהוא גבוהה, הצורות הפכו למופשטות. צורות היום זה דבר מופשט. זה קרה בשבירה. אדם הראשון, כידוע, לא היה לו בכלל גוף. כתוב אצל ה... לא יודע אם זה ידוע, כתוב אצל הארי, לא היה לו גוף, היה לו רק נפש. היה לו נפש במעלה, גוף לא היה. כי שם הצורה, היום הנפש זה שייך כאילו חלק מהצורה, מהמופשט, כן? הצורה הייתה הדבר עצמו, זה לא היה משהו מופשט. היום הגוף זה כאילו הדבר, זה מה שאנחנו חושבים שקיים, והדברים הרוחניים זה משהו שהוא מופשט, הוא למעלה איפשהו. זה בעצם קצת תפיסה אפלטונית. אבל צריך לזכור שגם אחרי השבירה, צריך להסתכל דרך עולם היצירה, עוד יותר גבוה, יש שם עולם הבריאה, הוא עוד יותר גבוה. כי הדבר עצמו הוא קודם לצורה שלו. חומר שהוא לעצמו, לא הדבר. הדבר המושלם, חומר פלוס צורה, זה עולם העשייה, זה עולם התחתון. אבל הדבר עצמו, החומר הטהור, הוא יותר גבוה מהצורה הטהורה. וזה נקודה, אני חושב, חשובה גם בהקשר הזה.
השוואה לכוונה, בעצם החומר כאן זה השמות שבהם נראו כל דבר ודבר.
המאמר, כן, שמות אולי, משהו קורה פה הלוגוס, משהו קורה פה הלוגוס, או המאמר הפנימי, כן, אנחנו עוד נגיע לזה. יכול להיות שזה גם נותן איזושהי זווית הסתכלות אחרת על מה שתמיד אומרים, על ההבדל בין היהדות כדת לבין הרבה דתות אחרות, לא, לא יודע אם כולם, אבל הרבה דתות אחרות, שהתורה יורדת לחיי החומר. התורה כאילו רוצה מאיתנו להעלות את החומר ולא לחיות במנותק באיזה עולם רוחני מופשט, כן, לא להתחתן, להתנזר וכל שאר הדברים שמן הסתם שמעתם עליהם כבר הרבה. יכול להיות שזה נותן איזושהי תמונה קצת אחרת באמת לאמירה הבנאלית והנדושה הזאת. כי נכונה, אני לא מתכוון שלא נכונה, זה דברים נדושים שהם נכונים, קורה. הנקודה היא שאם באמת אתה תופס שלחומר יש שורש יותר גבוה מהצורה, אז יש משמעות לתקן את החומר. אתה לא מתעסק עם הצורה, לא הצורה זה הדבר הגבוה, החומר זה הדבר הגבוה. והתפקיד שלך זה לקחת את החומר בתפיסה הנמוכה שלו ולהבין שבעצם זה החומר ההוא, זה לא החומר הזה. זה נקרא לתקן את הדברים החומריים. מי שמבין שאין עולם בריאה, יש רק עולם יצירה, מה יש לי להתעסק עם החומר? אני אגיע לשם שאני שב את הצורה ואני אתי ישר. זה כאילו העלייה הרוחנית, זה החיים העליונים, הגבוהים, הרוחניים יותר, הדתיים יותר. אני איך לקרוא לזה. מה שהתורה דורשת מאיתנו להעלות את החומר זה בישית תופסת שלחומר עצמו באמת יש שורש למעלה. אתה לא עכשיו יותר יש מאין, מעלה את החומר למעלה. יש כבר דבר כזה שהוא חומר למעלה. מה שאתה מעלה זה את התפיסה שלך של החומר, אתה יוצר איזושהי תפיסה יותר מזוכחת וחוזר לתפוס את החומר עצמו. הוא חוזר להיות שמעי. מפסיק להיות חזוקי וחוזר להיות שמעי. זה קצת הסתכלות אולי אחרת על על עבודות התיקון למיניהם. נעבור לעוד ה'. אקרופוליס, פה שאו עיניכם מרום ורחוק, כי פה חג ההסתכלות, תיאטרון העולם, פה נולדה התיאוריה. אמרנו כבר, תיאוריה זה מלשון תיאור. תיאור זה בדיוק להסתכל דרך התיאורים, דרך הצורה. תיאור ואפיונים והכל זה צורה של הדבר, לא הדבר עצמו. לכן גם הדבר המדעי נקרא תיאוריה, כי המדע מתאר דברים דרך התכונות שלהם, דרך הצורות שלהם. כך קורא הפילוסוף היהודי המודרני הבזלאי, זה לא הרצל, ממרומי הלס כשהוא פונה לערפילי הצפון. זה יהודי בשם יואל. טוב. מה שהוא רוצה לומר פה זה שהתיאוריה, ההסתכלות, הצורה שמשתמשת בהסתכלות ולא בשמיעה, נולדה באקרופוליס, נולדה ביוון, זה תיאטרון העולם. אמנם ההיגיון העברי השמעי וגם ההיגיון החדש, הנומינלי, השמי, שנשמח להיגיון הפתועה, לא הדברים אינם כמו שנראים או צפויים. הצורה אינה היסוד, שפנימי גנוז הוא. הצורה היא לא היסוד, זה כבר היינו, זה עוד פעם. הצורה זה לא היסוד, החומר זה היסוד, בעצם, בפלפה שלנו. הוא, אני חושב, חוזר הרבה פעמים על הצורה, אבל אני תתאז לצורה, אצלו זה לא חומר. אני לא זוכר שום מקום, זה קשור למה שדביר שאל קודם. לא רק שהוא לא מגדיר כחומר וצורה, הוא לא משתמש במושג חומר במובן שאני משתמש. אבל לא, זה רק מינוח, זאת אומרת, ההפך ממה שהוא קורא, צורה הוא כן משתמש במובן הזה. ההפך ממה שהוא קורא צורה, מה שהוא קורא נגיד לוגוס או מאמר, אני התרגלתי כבר לקרוא חומר. בסדר? זה בעצם מה שהוא קורא מאמר האלוקי, הדבר שהוא הדבר עצמו. יש הקדוש ברוך הוא יצר את העולם במאמרות, כן? כשאנחנו מקשיבים בהיגיון השני, אנחנו מקשיבים לאותו מאמר שעדיין קיים בתוך הדברים. זה הדברים עצמם, לא רק שהוא קיים בתוך הדברים. התוך הפנימי ביותר של הדברים זה המאמר עצמו. זה לא שהמאמר קיים בתוך הדברים. המאמר של הקדוש ברוך הוא זה הדבר עצמו. ואיך שאני תופס את המאמר זה הצורה של הדבר, איך שהוא, התכונות שלו, איך שאני מבין, איך שאני תופס אותו, איך שאני מתייחס אליו. כן. אני חושב שהוא, אני לא לגמרי בטוח, אני חושב שהוא מתכוון להיגיון ריק, פורמלי. זאת אומרת, היגיון המתמטי, יש היגיון, מה שהרבה פעמים נגיד ברחוב יקראו היגיון, זה דברים הגיוניים, דברים שהגיוני לחשוב שהציורים של פיקאסו הם יפים, נניח, כן? אבל זה לא היגיון נומינלי, זה היגיון הנומינלי, זה היגיון, אני חושב שזה הוא מתכוון, אני לא 100% בטוח, כי אני לא מכיר את המונח הזה, אני לא יודע מה זה. אבל אני חושב שהוא מתכוון למה, זה שזה חוקי ההיגיון עצמם, לא ההיגיון כשהוא מולבש בתוך דבר, אלא ההיגיון שאם X הוא Y ו-Y הוא Z, אז X הוא Z. בלי להיכנס לשאלה מה זה X, מה זה Y ומה זה Z, כן? זה ההיגיון נטו, ההיגיון הנומינלי, בלי התכנים שבעצם הם לא רלוונטיים לרובד ההגיוני של העניין. התכנים לא מוסיפים כלום לרובד ההגיוני של העניין. הרובד ההגיוני עומד לעצמו. זה מין דבר מופשט כזה. הערתי באיזה מקום הערה שכבר כדאי להביא אותה פה, אם כבר פרטתי איזה צורה. לכאורה ההיגיון המתמטי, אנחנו בדרך כלל תמיד התייחסנו אליו כאל צורת החשיבה היוונית. זה ההיגיון האנליטי. האנליטיות, זאת הייתה גישה היוונית, זה הערה לאלה שקצת יותר היו בשנה שעברה, אני מניח שזה אומר פחות לחבר'ה שהצטרפו השנה, אבל זה לא סותר את מה שאנחנו אומרים עכשיו. מה שהוא אומר זה שההיגיון השמי הוא, ההיגיון השמי הוא דווקא מתאים להיגיון הפורמלי הזה, המתמטי.
מה השמי?
העברי. לא, השמי היהודי. כמו אנטישמי.
למה זה שניים? למה זה גם?
אה?
למה יש האינגיון הדיברסמי וגם האינגיון החדש
הדיברסמי? אה, אולי זה שמי? כמו אנטישמי שמות?
כן.
לא רואה מה זה היגיון שמי, אני לא מבין. עוד פעם, לא מכיר מונח כזה. זה לא ראייה, כי גם היגיון נומינלי אני לא מכיר, אבל היגיון נומינלי אני מבין מה, אני יכול להבין את המושג. אני גם לא יודע, יכול להיות שהוא טבע את המושג הזה פה, אני לא יודע. אבל זה אני יכול להבין, היגיון נומינלי, אני חושב שאני צודק, כי זה פירוש המילולי. גם מה זה היגיון שמי, אני לא יודע. טוב, בכל אופן, אני רק אציין את ההערה לאלה שיכולים אולי להיות מוטרדים מהזיהוי של האנליטיות עם יווניות. אנחנו זיהינו אנליטיות או חשיבה מתמטית עם יווניות, אבל הפשטה של האירועים לכלל היגיון היא לא מעשה יווני. נכון שאחרי זה להחליט שכל דבר הוא נכון אך ורק אם יש לו הוכחה מתמטית, זאת החלטה יוונית. אבל עצם ההיגיון המתמטי עצמו, הראייה שבתוך הדברים בעצם תמון איזשהו חוק מופשט, שהוא משותף גם למשפט שכל מה שכחו, שכל בני אדם בן תמותה וסוקרטס הוא בן אדם לכן סוקרטס הוא בן תמותה, וגם לזה שאם כל הספרים הם אדומים והספר הזה הוא ספר, אז הוא אדום, כן? והדבר הזה הוא ספר, אז הדבר הזה הוא אדום. כן? אז לשני המשפטים האלה שעוסקים בדברים שונים לגמרי, יש בעצם איזשהו תוך פנימי מופשט אחד, חוק הגיוני בעצם שעומד ביסודם. והפשטה של הדבר כמו שאני רואה אותו, והניסיון לגלות את החוק שנמצא בתוכו, את הלוגוס, את המאמר הזה שנמצא בתוכו, זאת לא פעולה יוונית. זאת פעולה באמת שעשו אותה אנשי הסטואה, שאנחנו נראה בהמשך שהוא דווקא, ועוד בעקבות כל מיני חוקרים, מזהה אותם דווקא עם נטיות עבריות ולא עם נטיות יווניות. ולכן לא במקרה הם יסדו את ההיגיון שאחרי זה שימש היטב את היוונים הרשעים.
במקרה שלא הגיע לי עוד פעם, אני משתמש, אני לוקח את אותו דבר שאני לא מכיר את הפנים שלו, מייחס אותו לאיזשהו כלל או פרט שאני מכיר ממשהו אחר, ועל פי זה אני מחליט מה התוכן, מה התוכן שלו. אבל עוד פעם אני מנסה להתעלות באותה צורה, לא ב... ולא מפנים שלו. זאת אומרת, אני לא נכנס פנים כדי לגלות אם הספר הזה הוא אדום או לא. זהו, ננסה להבין...
לא, זה נכון, במובן הזה זה באמת יווני. זה ההערה שנתתי קודם, פשוט אתם לא מספיק מכירים עוד את הדיונים שערכנו בשנה שעברה. נכון, אתה צודק, במובן הזה זה ממש יווני, ולכן הערתי את ההערה כדי שלא יהיה פה בלבול. אבל במובן של לגלות שבתוך הדברים יש חוק כזה, לא עצם ההישק עצמו, שבגלל ההישק הזה יוצא לי שהספר הוא אדום, זה יווני. היהודי כביכול, כמובן העסק היווני הזה הוא חוקי ולגיטימי ורצוי גם אצל היהודים, רק לא לראות בו חזות הכל, זה היווני שבעניין. היוונים תופסים שרק זה, רק זאת הצורה להגיע לדברים, זה היווני שבזה, לא, כן? אבל ההיגיון השני כנגד זה כאילו צריך להתבונן בכתר ולהבין שהוא אדום, לא בגלל כל מיני שיקולים פורמליים, זה נכון. אבל אני מדבר ברובד אחר, אני מדבר עכשיו להסתכל כבר על השיקול היווני הזה, על עוד 10 שיקולים יווניים דומים לו, ומתוך זה לחלט את הסכמה המופשטת. להגיד אם כל X הוא Y ו-A הוא X, אז A הוא גם Y. זה מונח בתוך המון משפטים שלכאורה אין קשר ביניהם. אז עוד פעם להסתכל אל התוך, ולא אל מה שנראה. זה רובד אחר של התייחסות אל הלוגיקה או אל המתמטיקה. וברובד הזה זה כן אקט שני. ולא לחינם באמת מי שמסד את ה... אריסטו התחיל, אבל מי שמסד את הלוגיקה כמו שאנחנו מכירים אותה היום, הלוגיקה הפורמלית, זה היו אנשי הסטואה. אנחנו נראה בהמשך, הוא עצמו בטעם צריפים הקרובים.
עושים לו חומש בתוך צורה.
אה? בדיוק, בדיוק. זה בדיוק הנקודה, זה מה שהוא אומר. קראתי איזה מאמר או שניים של יהודים שקשורים למרכז הרב, אז אני יודע מה זה עידול. אחרת הייתי עומד פה פשוט חסר אונים. עידול זה אידאליזציה. למי שלא הצליח לקרוא את זה, אני מניח שאתם הקדמתם אותי פה בגדול, אז אני לא מוטרד מזה. בדויית הנפש האלילית. הצורה זה בעצם דבר שהוא אידאליזציה, היא בידיון שנוצר כאשר נפש אלילית מסתכלת על דבר. זה כבר התפיסה שלו, לא התפיסה היוונית. זה מה שהוא טוען. הצורה זה לא הדבר עצמו. הצורה זה בעצם באיזשהו מובן פיקציה שנוצרת אצל אדם אלילי. הדבר עצמו זה מה שקראנו החומר, או מה שקורה המאמר, או... וכן האמרה באורגנון חדש, אורגנון חדש זה של בייקון, הזכרנו אותו כבר, הצורות בדויות הנפש האנושית הן, אם לא חוקי הפעולה נקראים צורות. כאן אני לא 100% בטוח שאני מבין למה הוא מתכוון, אבל אני חושב שהוא מתכוון לומר, אלא אם כן אתה משתמש במובן צורה, בצורה במובן לא שלנו, אלא במובן המערלי למשל. שאז בסדר, אז כבר קרוב מאוד למושג החומר שלנו. אם לא חוקי הפעולה נקראים צורות, כי אז הצורות הן באמת לא בידיון. ויותר נכון, הנה דווקא פה יש המונח, לא זכרתי. ויותר נכון, החומר, היסוד הפנימי, החומר הוא היסוד הפנימי, לא הצורה. אז פה הוא כן, רק עכשיו אמרתי שאני לא זוכר. אמרתי את זה בקיאות כנראה. התבניות וחילופי התבניות שלו, הוא פעולה טהורה וחוק הפעולה או התנועה. זאת אומרת, מה שהיסוד הפנימי באמת, מה יותר נכון לומר, אז יש שתי אפשרויות, ככה אני פחות מבין את המשפט, המשפט הזה קצת מסובך, אבל אני חושב שאם אני מבין אותו נכון, ומה שאומר זה כך, צורה, במובן הקלאסי, זה בידיון. זה פיקציה. כמו שאומר קאנט בעצם. כן, גם קאנט אמר בעצם שהצורה, או זה נמצאת רק בתודעה שלנו, היא לא נמצאת בעולם. מה שנמצא באמת בעולם זה הדבר שהוא לעצמו. זה הדבר שבאמת נמצא. אז לכן החומר הוא הדבר שבאמת נמצא, הצורה זו פיקציה. וכן האמרה באורגנון חדש, שזה בידיון, אם לא חוקי הפעולה נקראים צורות. זאת אומרת, יכול, אם אתה מתכוון במילה צורה למשמעות השנייה של צורה, שדיברנו עליה בתחילת השיעור, למשמעות המערלית למשל, אז נכון, הצורה זה הדבר הקיים ולא הדבר הבדוי. אבל אם לא, אז באמת זה דבר בדוי. הוא אומר, אבל יותר נכון, אל תקרא לזה צורה. המערל כאילו משתמש במינוח שהוא פחות נכון. זה, אני חושב שכך, זה מה שאני מתכוון לומר פה. אני לא מדבר על המערל, אבל אנחנו קראנו את הצורה המערלית, כן? זה מה שקראנו קודם. ויותר נכון, הצורה יותר נכונה להגדיר את זה, זה לא שהצורה במובן של המערל זה הדבר הנכון, כי זה לא, כמו שאמרנו קודם, זה לא אותו דבר בדיוק. זה לא פשוט להפוך את המושגים חומר וצורה ו... פשוט להפוך אותם. ההגדרה של מה שקראנו חומר, אנחנו עכשיו קוראים. זה לא אותו דבר, זה שני דברים קצת שונים ו... דיברנו על זה קצת בשנה שעברה, אני לא יכול להיכנס לזה עכשיו, אולי עוד נגיע. החומר הוא היסוד הפנימי. התבניות וחילופי התבניות שלו הוא פעולה טהורה, וחוק הפעולה הוא התנועה. כאן, עוד פעם, אני לא 100% בטוח במה הכוונה של המשפט, אבל אני יכול להיות שמתכוון לומר מה שהוא אמר קודם. זאת אומרת, אותו חוק שיהיה בתוך הדבר, כמו החוק הלוגי שהיה בסעיף הקודם. החוק גם הוא עצמו בעצם באיזושהי בחינה הוא חומר, הוא הדבר הקיים, הוא המהות, כן, הדבר עצמו. אבל לא הצורה במובן החיצוני, אלא במובן הפנימי. החוק של הפעולה הוא החוק של התנועה, לא התנועה עצמה והפעולה עצמה. טוב, נעבור הלאה, אני כבר את ההערות שלי פה הערתי, אני חושב עוד הערה אחת רק אולי, זה בכל זאת נקודה בשורה האחרונה, אם באמת נכון מה שאמרתי שזאת באמת כוונתו, אבל אני לא 100% בטוח בזה, אז אנחנו רואים פה, נפגשים פה גם עם ההמשך של מה שאנחנו באמת בעצם תמיד טענו, וזה שיש חומר גם למושגים, לא רק לעצמים. אתה אומר פה, יותר נכון, החומר הוא היסוד הפנימי, ואז כשהוא מביא דוגמאות, הוא לא מביא דוגמאות לחומר של פלוני או של השולחן, לחומר של פעולה, של תנועה, של, לא של עצמים. זאת אומרת, גם במושגים או בדברים מופשטים, גם להם יש חומר וצורה, וגם בהם יותר נכון לומר הדבר הפנימי יותר, הדבר הקיים באמת, לא שהחומר שלו מושג.
לא זוכר על כמה, זה קצת, אולי יכול להיות שקצת אחר, אתם מרגישים קצת מנותקים מה שאני אומר, שזה בסדר. לא זוכר על כמה נכנסתי לזה בפעם שעברה להגדרות, כי חומר וצורה זה מושגים שליוו אותנו המון בשנה שעברה, אז אני שמה דשנו בהם המון, ואני לא בטוח שאלה שהצטרפו עכשיו אני הבהרתי מספיק. אני, אם לא, אז תגידו לי.
דיברנו, כשדיברנו על חומר, אני בכל זאת אגיד פה עוד משפט השניים, מה לטובת, מה שעה עכשיו? כשאנחנו מדברים על חומר בצורה של מושגים, ולא של עצמים, אז הבאנו דוגמה קודם לגבי יהודי. פשוט תחזור עליה רק כדי לחדד את העניין, המושג יהודי. המושג יהודי הוא מושג מופשט, אני לא מדבר על יהודי מסוים, כן? זה עצם. אבל המושג יהודי בכלל הוא מושג מופשט. ואם תופסים מושגים בצורה יוונית, בצורה אנליטית, אז בעצם כל ה... מה זה המושג יהודי? המושג יהודי זה ההגדרה המילונית שלו, אם יש בכלל כזאת. זה לא דבר שההגדרה מייצגת אותו או מאפיינת אותו. ההגדרה זה המושג. אין, המושג לא קיים באמת באותו מובן שעצם קיים. אין מושג, זה דבר מושג, זה לא עצם. זה לפי התפיסה החזותית, היוונית, האנליטית, קונבנציונליסטית קראנו לגב. יש קונבנציה, אנחנו מסכימים, הסכמיות, כן? זה תפיסה קונבנציונליסטית, זה פילוסופיה. שמושג זה בעצם איזושהי קונבנציה, קיצור לאוסף של משפטים. במקום כל פעם לחזור לאוסף המשפטים שמהווים את ההגדרה של המושג, ימצאנו מילה. ויש לנו עכשיו הסכם שבו נשתמע, אבל זה כל תוכנו של המושג. בעוד שהתפיסה לא קונבנציונליסטית, אלא המהותנית, האסנציאליסטית, זו תפיסה שבעצם תופסת את המושג יהודי כדבר שיש לו חומר. יש דבר כזה שנקרא יהודי, לא שיש בן אדם כזה שהוא יהודי, אלא היהודיות, כן? המושג יהודי עצמו, יש דבר כזה, זה עצם מסוים, זה משהו שקיים. גם התארים הם עצמים פה בתפיסה הזאת, עצמים מסוג קצת אחר, אבל הם גם עצמים, הם קיימים, ויש לו כל מיני מאפיינים. למה זה חשוב להתבונן באופן כזה? זה חשוב כאשר מתעוררים ויכוחים, כי בהסתכלות הקונבנציונליסטית אין שום מקום לוויכוחים. כשמתווכחים מי הוא יהודי, לכאורה זה פשוט איוולת גמורה. אבל אנחנו מדברים על מושגים שונים בתפיסה הקונבנציונליסטית. אני, אצלי יהודי זה מי שנולד באמא יהודיה או שהתגייר כהלכה. זאת ההגדרה שלי ליהודי. ההגדרה שלך ליהודי זה מי שמשרת בצבא וידיו מגוידות. ההגדרה של חיים הרצוג, שעבר ליהודי. בסדר. מפריף פרסה ושוצא השסע. אז זה ההגדרה שלו ליהודי. אז כל אחד מההגדרות שלו. אבל אתם מבינים שהוויכוח הוא סתם ויכוח אידיוטי. זאת אומרת, אז תקרא לזה יקום פורקן, אני אקרא לזה יהודי, ואני ציון זה, מה אנחנו מתווכחים? אנחנו מתווכחים על שימוש במילה. הרי אין תוכן למילה, המילה זה רק קיצור לאוסף של משפטים שמהווים הגדרה, ועוד שאנחנו חוזרים על זה הרבה פעמים בשפה, המצאנו איזה מילת קיצור. אז למה להשתמש באותה מילת קיצור לשתי הגדרות שונות? זה סתם טיפשי. נעלים פה ויכוחים ברמה אמוציונלית כזאת, זה פשוט מזעזע לחשוב שזה רק יבל את כל העסק הזה. איך זה יכול להיות? אלא מה, אם באמת האמוציות שלנו פועלות, אפשר לבוא ולמר, נכון, העולם מטומטם, וגם בזה יש משהו. אבל מצד שני, אני חושב שבכל, כבר דיברנו על זה, שבכל תופעה כללית יש משהו נכון. אם כולנו מרגישים איזשהו זעם אמוציונלי על מישהו שאומר יהודי לא כמו שאנחנו חושבים, וגם בצד השני אותו דבר, אז ברור שאנחנו תופסים שאנחנו מדברים על אותו מושג. אנחנו נותנים הגדרות שונות, אבל לאותו מושג. עכשיו שימו לב, אמרתי פה משפט שהוא לכאורה תרתי דסתרי, אנחנו נותנים הגדרות שונות לאותו מושג. בתפיסה הקונבנציונליסטית אין איזה שום מה זה הגדרות שונות לאותו מושג. המושג זה הגדרה. מה זה הגדרות שונות לאותו מושג? אם אתה תופס שיש פה הגדרות שונות לאותו מושג, אז אתה בעצם מבין שהמושג זה דבר שקיים עוד לפני ההגדרות. וההגדרה זה הצורה של המושג, זה האפיונים של המושג, האופן שבו הוא מצטייר לעיניי, זאת ההגדרה של המושג. אבל המושג עצמו הוא דבר קיים עוד לפני ההגדרה, אחרת אין שום משמעות לוויכוחים. זאת אומרת, כל מי שמתווכח שידע שהוא תופס כך, אם הוא לא תופס כך אז או שהוא שותה או שהוא מדבר על משהו אחר, אני לא יודע, שהוא סתם רוצה לריב. אבל זה באמת, זה ניבלת גמורה להתווכח אם לא תופסים כך. אז או שבאמת אתה יביל, או שאם אתה מתבקר באמת, אז אתה כנראה מרגיש שהמושג יהודי, גם, למרות שהוא מושג ולא עצם לכאורה, גם הוא משהו, קיים, או לפני ההגדרות, ואנחנו מתווכחים מהי ההגדרה הנכונה שלו. זה הוויכוח. אז אם כך, אנחנו מדברים על אותו דבר, ואנחנו מתווכחים מה באמת מתאר אותו יותר נכון, את האותו דבר הזה, המופשט. עכשיו, אין טעם כמובן לשאול, אז רגע, אז מה זה באמת הדבר הזה? כי מה אתם מצפים? שניתן לו תיאור, הגדרה? זאת אומרת, זה בדיוק הוויכוח. מה זה באמת? זה אותו דבר שאנחנו תופסים כשאנחנו אומרים יהודי. אין לי משהו יותר טוב להגיד על זה. זה החומר של המושג. בסדר, אני עושה את זה כי יש אנשים אולי שזה לא מספיק חד אצלם. חלק מהחבר'ה שהיו שנה שעברה כבר דשנו בזה הרבה, אז זה לא חידוש גדול. אבל אני חושב שזה אולי יכול קצת להוסיף להם להבנת מה שאנחנו מדברים כאן. אז כאן עוד פעם אנחנו רואים שגם למושגים מופשטים יש חומר וצורה, לא רק לעצמים. ולכן מהתפיסה הלא אנליטית נגזרת גם התייחסות כזאת למושגים. לא רק נגזרת צורת חשיבה, אלא גם צורת הכרה. דיברנו על זה כבר, ואמרנו בעצם שהנזיר איכשהו מחבר את החשיבה עם ההכרה. אה?
בסוף הוא כותב את תבניות, חילופי התבניות שלו, זה לא חומר. זה אותה תבנית שדיברנו עליה בפרק א', תבנית בצורה, אני בכוונה עליו שיש לו בצורה.
אני לא יודע, כי אני לא 100% בטוח מה זה היה תבנית שם. זאת אומרת, שם היה לנו על זה קצת התלבטנו בעניין, אני לא יודע. טוב, האור הוא היופי. נפש עם השמש, ההלנים, היפה, הטוב, קלון קגטון בחוכמה יוונית. תיאורים של טוב ויפה הם משורשים דומים, הם בחוכמה היוונית, בהסתכלות היוונית. יפי אור האידאה שבצלמה מחוקי העולם כצורה הנאה בסדרה צפויה ברחבות המקום. יש פה, לפני שאני ממשיך לקרוא, בעצם נגמר פה מה שכולל ערך חוכמה יוונית לחכמים היהודים יפייפותו של יפת בו עלי שם. יופי זה בדרך כלל, זו בדרך כלל התאמה. כשאנחנו אומרים שמשהו יפה, זה בדרך כלל נגזר מאיזושהי התאמה בין משהו למשהו, אני לא יודע, הדבר הזה מתאים פה אז הוא יפה, הדבר שיש לו חלקיו מתאימים זה לזה אז הוא יפה. בדרך כלל יופי, אני חושב שאולי אפילו תמיד, אני לא רוצה לי, לא בטוח, אבל אני נראה לי ככה שכמעט תמיד לפחות יופי זה מושג של התאמה. רק שגם התאמה אפשר לעשות בשתי צורות. צורות, שני אופנים. אופנים וחיות הקודש. התאמה בדרך כלל כמו שתופסים, כשמסתכלים על אסתטיקה, בצורת ההסתכלות האסתטית. הסתכלות זה אסתטית, זה התאמה בין שתי צורות. זאת אומרת, הצורה של זה מתאימה לצורה של זה, ולכן זה יפה. הצבע של זה מתאים לצבע של זה, ולכן זה יפה. כך הרבה פעמים שומעים מתייחסויות כאלה לתמונה, לפסל, כל דברים, לא משנה, בכל הקשר שמדברים על, על, על יופי. אז הוא אומר פה שזה המילים שלנו שבצלמה מחוקי העולם כצורה. זאת אומרת, היופי נובע מזה שיש פה חיקוי, יש פה התאמה, זה מתאים לזה, זה חיקוי, כן, זה אותו דבר כמו זה, זה מתאים לזה, אבל ברמה של צורה, כצורה היא צורה. זה מושג היופי ההלני. כידוע, היוונים שמו דגש גדול על מושגים של אסתטיקה ושל יופי, וזה כמובן לא מנותק, וגם זה אולי אפילו הזכרנו בפעם שעברה, זה לא מנותק מהניסיון להמחיש דברים, זה תופסים בצורה חיצונית. אז גם היופי שלהם מוגדר כיופי דרך אפיונים חיצוניים, יופי של צורות. אז גם ההתאמה היא התאמה בין צורות. כי היוונים זה תמיד דגש על דברים חיצוניים. ממחישים את הדברים המופשטים, הם ממחישים. לכן הם עושים אלילים. את צורת ההסתכלות היא תמיד כזאת שמה שתפסתי קיים, מה שלא תפסתי, כאילו משהו שפנימי יותר לא קיים. או תריסטו, אצל אפלטון אמרנו הוא קיים, אבל הוא רוחני, הוא גבוה יותר. אבל וגם שם אני בעצם כן תופס את זה, פחות. לעומת זאת, יופי שמעי, וכאן אני מוסיף משלי, הוא עצמו לא נותן פה את האנטיתזה השמעית ליופי האלני הזה. זה, הוא עוסק בזה קצת בעוד י' ג' של המאמר הבא, עוד י' ד' כתביו, למרות שגם שם ההגדרה היא לא בדיוק זאת, אבל בהקשר שהוא מדבר כאן, אז אני רוצה בכל זאת להוסיף משהו שאני לא 100% בטוח אני חושב שדי ברור שזה עולה משיטתו, למרות שאני לא יודע אם הוא כתב את זה באיזה מקום. שמעתי איזה פעם שיעור שלם איזה י' מעניין בירושלים. שתי צורות התאמה. משה שפירה. אז הוא אומר שההתאמה השמעית במונחים של הנזיר, הוא לא השתמש במונחים האלה, זה התאמה אל החומר, לא אל הצורה. שהיא התאמה פנימית, לא שאני רואה כמטאפורה, אבל אפילו רואה ממש דבר שהוא עומד ליד דבר והם מתאימים, ולכן נוצר מושג היופי. הדבר מתאים לעצמו, לא למשהו שמבחוץ עלו, לא לצורה אחרת שעומדת לידו. הדבר מתאים לעצמו, הוא מבטא את עצמו נכון, אז זה יפה. למשל, בדוגמה הקודמת, הגדרה יפה יכולה להיות אפילו. הגדרה יכולה להיות יפה. למה היא יפה? כי היא מתאימה למושג שאותו היא מגדירה. כן, יש הגדרות יפות ופחות יפות, אלגנטיות ופחות אלגנטיות. מה אתה משווה? זה לא השוואה בין שני סוגי הגדרה. זה השוואה בין ההגדרה לבין מה שהיא מגדירה. בהנחה שיש משהו כזה, וקודם טענו שיש. זאת אומרת, זה התאמה אל החומר. לפעמים בין הצורה לבין החומר שהוא הצורה שלו, לא יודע, אולי יש מקום לחשוב אולי אפילו על התאמה בין חומרים. זה אני לא יודע בעצם. לא יודע. בוא נתעלם מזה. מה? נכון. זה אולי דוגמה טובה לעניין. יש גם בציון מכלל יופי, אז גם שם יש מדרשים שמדברים על זה וקושרים את זה ליוסף. מושג היופי שרואים אצל יוסף הוא מושג של יופי פנימי ולא יופי חיצוני. זאת איזושהי התאמה למה שבפנים, לא התאמה למה שבחוץ, לא התאמה בין צורות. התאמה פנימית, אפילו במובנים של, אני חושב שאפילו נשים, שמדברים על יופי של נשים. אז אפשר לדבר על יופי של נשים מהסוג של כן, הדוגמניות האלה של הכל חיצוני. ולא יודע, אני חושב שבאמת, אני לא רוצה להבין לך איך אפשר להתרשם מדבר כזה, זאת אומרת, אני רק קצת דוחה, אני לא יודע, בעיניים. יופי פנימי זה דבר הרבה יותר מרשים, זה הרבה יותר תופס, ואני חושב שכמעט כל אחד חווה משהו כזה שנקרא יופי פנימי, אני לא יודע אפילו, זה משהו שמצליח לשדר את עצמו החוצה, זה לא מתאים למשהו אחר, זה לא שהאיבר הזה נמצא בפרופורציה נכונה לאיבר ההוא, לא זאת הנקודה, זה יופי יווני. שכל לך לפי המידות החיצוניות והצבע של השערות. אלא יש באמת מושג כזה, אני חושב שכולם מכירים, מרגישים בזה, יוונים כלא יוונים. רק השאלה על מה שמים את הדגש, זאת אומרת, את מה תופסים כדבר החשוב יותר. ואני לא יודע, אני חושב שכל אחד מרגיש את המושג הזה של יופי פנימי, קשה כמובן להגדיר אותו, כי זה, עוד פעם, התאמה בין הצורה לבין החומר שהיא הצורה שלו. אבל זה מושג יופי קצת אחר, גם זה התאמה. אבל זה התאמה, נקרא לה שכלית, לא או שמעית ולא חזותית, או שכלית ולא חושית. נכון? כשהיוונים, למשל, הזכרתי קודם את האהבה הפלטונית, לא במקרה. כשהיוונים מתייחסים לדבר כזה, או פן אחר של דבר כזה, וקוראים לזה האהבה הפלטונית, אז הם מתכוונים האהבה שנשארת ברובד הפלטוני. יש דבר כזה, עכשיו, שאי אפשר להתכחש לזה, זאת אומרת, יש רובד כזה של אהבה לפחות, שאי אפשר להתכחש אליו. כמו שיש רובד כזה של יופי, יש רובד כזה של התקשרות, יש רובד כזה של אהבה. אהבה נולדת מאיזשהו סוג של יופי שאתה מוצא אצל מה שאתה אוהב. לא דווקא יופי במובן הנמוך, אלא יופי פנימי. אתה מרגיש שאתה, זה מדבר אליך, זאת אומרת, אתה אוהב את זה. אז אהבה פלטונית, גם אם היא קיימת אצל היוונים, היא הפלטונית. זאת אומרת, היא נשארת עוד פעם בעולם האידאות. אז היא קיימת, לא מתכחשים לזה שזה קיים. אפלטון לפחות, אריסטו מתכחש לגמרי. זה קיומן של דברים שהם לא חיצוניים. אפלטון אומר שזה קיים, אבל זה קיים, אבל זה נשאר מופשט. התפיסה של התורה עוד פעם היא לא כזאת. אתה לא נשאר ברובד של אהבה אפלטונית. זה נכון מצד שני אתה לא, אסרו לך לעשות, לבנות את זה באופן כזה שהרובד האפלטוני לא יהיה. אהבה זה דבר שלם, אבל הוא דבר שלם מלמעלה עד למטה. מי יחסי האישות אל היחס האפלטוני. זה לא נשאר למעלה. כי המושגים המופשטים, הצורות, הדברים הפנימיים, הם צריכים להתחיל מלמטה. זה בדיוק התפיסה האנטיתזה של התפיסה האפלטונית והאריסטוטלית. עוד פעם, גם מושג היופי הוא משמש איזושהי דוגמה לעניין הזה. לפי התפיסה הזאת, אז קודם דיברנו על זה שהנזיר מחבר את הלוגיקה עם תורת ההכרה, עם האפיסטמולוגיה. זאת אומרת, את האופן שבו אנחנו תופסים, נגיד, מושגים, קונבנציונליזם ולא קונבנציונליזם, זה בעצם שייך לתורת ההכרה, לא לתורת ההיגיון. השאלה, כשאתה מכיר מושג, מה אתה מכיר פה, את המושג עצמו או את הצורה שלו? זה שייך לתחום הפילוסופי שקראו תורת ההכרה. לעומת זאת, מחשבה אנליטית וסינתטית, מה שדיברנו פעם הקודמת, או חזותית ושינית, זה שייך לתחום של תורת ההיגיון, לאיך חושבים. לפילוסופיה, מטאפיזיקה לפעמים. אצל הנזיר שני הדברים האלה מתחברים, זה לא שני תחומים נפרדים. זה לא, אחד נגזר מהשני ואחד מוביל את השני, ודיברנו על זה בשנה שעברה ועוד נחזור לזה. ומה שאני רוצה רק להוסיף פה, זה שכאן אנחנו רואים אפילו יותר מזה. אני חושב ששלושת התחומים הבסיסיים בפילוסופיה של אתיקה, אסתטיקה ולוגיקה, או מטאפיזיקה נגיד, אני מכניס אותה לתוך הלוגיקה, בעצם בוא נסמן את זה אחרת. המושגים של הטוב מול הרע זה תחום אחד, של היפה מול המכוער זה תחום שני, והאמיתי מול לא אמיתי זה התחום השלישי. אבל אמיתי ולא אמיתי יכול להיות לוגי, יכול להיות מטאפיזי. זאת אומרת, יש אמיתות שלא לוגיות, אבל זה גם כן עדיין שייך לתחום של אמת ושקר, כן? זה מה שאני מתכוון להגיד. במובן הזה זה שלושה תחומים בסיסיים בפילוסופיה, שבדרך כלל ההגדרה ביניהם היא יחסית חדה. כמה שאפשר לעשות כאלה הפרדות חדות בפילוסופיה, אני חושב שגם ההפרדות האלה אצל הנזיר קצת מתשקשות. כי אתם מבינים שהמושג, להגיד אם זה יפה או לא יפה, כבר מאוד קשור לשאלה אם זה אמיתי או לא אמיתי. כשהגדרה, קודם אמרתי, הגדרה יכולה להיות יפה. נכון? הגדרה בדרך כלל היא או שהיא אמיתית או שהיא לא אמיתית. זאת אומרת, היא מייצגת את הדבר או היא לא מייצגת את הדבר. והתפיסה הקונבנציונלית היא אפילו לא יכולה להיות את זה, היא סתם שירותי וזהו. מה זה הגדרה אמיתית? זאת ההגדרה, זה מה שהגדרתי, גמרנו. אבל פה אנחנו תופסים שגם מושג היופי הוא לא מושג מנותק לגמרי ממושג האמת. כשדבר מסוים מבטא את עצמו באופן אמיתי בצורה, אז יש פסטמון פה גם יופי. זאת אומרת, היופי והאמת הם מושגים שכבר מתקרבים מאוד אחד לשני. ומושג הטוב, אני חושב שזה די ברור גם בלי הדיון הזה שהוא מתקרב מאוד גם כן למושג האמת. מדברים על זה גם הרמב״ם במורה נבוכים על חטא אדם הראשון, ידוע גם בנפש החיים, כיוון מאוד דומה למרבה הפליאה. שני ספרים שונים לגמרי שדווקא בעניין הזה הם הולכים בכיוון דומה, שלפני חטא אדם הראשון היצר הרע היה בחוץ, ואחרי חטא אדם הראשון היצר הרע היה נחש. אחרי חטא אדם הראשון היצר הרע נכנס פנימה, ויש שם מעבר של הטוב והרע מן המפורסמות אל המושכלות, או הפוך, מושכלות אל המפורסמות. אז ברור שיש איזשהו קשר גם בין הטוב והרע לבין אמת ושקר. זאת אומרת, זה לא, עד כמה אפשר לזהות אותם זה שאלה קצת סבוכה, אני לא אכנס לזה כאן. אני רק מצביע עוד פעם על כיוון שחזר לנו כבר כמה פעמים בצד המזיר, שההבחנה החדה לכאורה שקיימת בין שלושת התחומים הבסיסיים של טוב ורע, אמת ושקר, מכוער ויפה, כל פעם הבחנה אחרת מתוך ההבחנות האלה מתשתשת. זאת אומרת, הדברים האלה איפשהו כולם מתנקזים בכיוון השני להיות מאוד דומים. רק היווניות תופסת אותם כאיזה שם שלושה דברים שכל אחד עומד לעצמו ולא קרב זה אל זה. זה שלושה תחומים בלתי תלויים לחלוטין בזה. טוב, נעצור כאן.